חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, אנחנו פה בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, תוכנית למעשה אחרונה על העונה שלנו תשפ"א. לפני חודש אלול אנחנו יוצאים חצי שבוע לבין הזמנים, לכן דברים טובים יותר. אז כאשר אנחנו עכשיו בעצם תוכנית סיכום, סיכום כמעט לא שנתית, אבל אוקיי. היום אנחנו מתכוננים לתשעה באב, שיהי רצון שיתהפך לנו לימי שמחה. ננסה קצת ללמוד על ההיסטוריה, קצת סיפורי חורבן, ננסה לראות מה אני יכול לקחת מזה לחיים שלנו, איך אני יכול להשתנות בעזרת השם, איך אני יכול לקבל השראה, שיהי רצון שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. איך אני יכול לשנות, איך אני יכול בעזרת השם לקרב את הגאולה, ולו במעשה קטן שנעשה. ננסה ללמוד כמה שיותר דברים בשעה ו-40 שיש לנו. טוב, איתי פאול פן, כאשר התכנה שלנו לא אחר מאשר אורי כהן, שלמה פולק ושימי ברוורמן מפיקים, שפר את שניהם, למה לא? ואנחנו בעזרת השם פה לעוד תוכנית, כאשר במרכז התוכנית שלנו חורבן בית מקדש ראשון ושני, והיא רצון הדברים שנאמר יהיו לבניין בית המקדש השלישי, 1952 שנה לחורבן. אז בואו נלך אחורה עד כמה שרק אפשר. בשנת 480, לצאת בני ישראל ממצרים, בונה שלמה המלך את בית המקדש הראשון. 7 שנים נמשכה בניית המקדש, כאשר באמת זה 7 שנים היפות ביותר, אין מה שקוראים לזה תאונות עבודה, כולם שלמים, לא נשברו שום כלי מלאכה, סיעתה דשמיה עצומה. 410 שנים עומד בבניין הראשון. אין לנו השגה איך זה היה נראה, אפילו איך מה שאני הייתי ביום שני במנהרות הכותל. בואו נשתף אתכם קצת. יצאנו לצלם איזושהי תוכנית לקראת תשעה באב, ולקחו אותי לסיור במנהרות הכותל, ואני אומר את האמת, התרגשתי. התרגשתי, היינו בכל מיני בקשת רובינזון, כל מיני דברים כאלה, ואמרו לי, אתה רואה, פנגר, אתה רואה את האבנים האלה? זה האבנים שהרומאים שברו, שהרומאים החריבו. אתה יכול לגעת באבנים. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יודע, היה פעם, לך תספר ולך תגלה. לא, זה דברים שאתה יכול לנשום את האבנים, לנשום את האדמה. הנה, כאן הלכו, על הרצפה הזו הלכו תנאים. אתה רואה אבן שהיא 14 מטר גובה, 14 מטר רוחב. 750 טון אבן, מה זה הדבר הזה? איך הביאו את האבן הזאת לכותל? אתה יכול להסביר לי? 14 מטר אבן, תקשיב, מנופי אבי עוד לא היו אז, אתה מבין? מה זה הדבר הזה? אבן ענקית, ענקית, איך הביאו אותה לירושלים? צריכה להיות באיזה מחצבה הרי, איך סחבו אותה, ואם סחבו אותה, איך הניחו אותה, ואם הניחו אותה, איך ישרו אותה בדיוק, שלא, אתה יודע, שתיכנס לתוך הכותל שם, לתוך הקיר. זה דברים שלא נתפסים. הראו לי שם מקווה. מקווה שאתה... מקווה שזורם. זה לא מקווה שעומד, זה מים שזורמים כל הזמן. יש חור כניסה ויש פתח יציאה, והמים זורמים כל הזמן ולא מבינים ולא יודעים מאיפה המים מגיעים ולאן המים הולכים. מדענים מכל הקשת ניסו לחפש, שמו כל מיני, צבעו את המים, רדיו-אקטיביות, נחיפשו כל מיני מכשירים מיוחדים, לאן המים האלה מגיעים, ומאיפה הם מגיעים, לאן הם הולכים? אין השגה. אז אנחנו עכשיו נחזור 2500 שנה אחורנית. שלמה הלך בונה בית מקדש, שאם נתאר לעצמנו את המושג הזה ששערים מזהב, רוב כלי בית המקדש מזהב, אנחנו מדברים פה על חלק של העזרה וחלק של ההיכל, בתוך ההיכל, צד דרום, מנורה מזהב, 7 קנים, צד צפון, שולחן, לחם הפנים, במרכז, לא אחר מאשר מזבח הזהב, מה שמכונה מזבח הקטורת. קצה ההיכל אתה קולט את קודש הקודשים, 2 פרוכות הרי מפרידות בין הקודש לבין קודש הקודשים, המקום שבו בעצם נמצא ארון העדות בבית הראשון, כפורת ושני קרובים, הכל מצופה זהב. בית המקדש שני, אבן השתייה, ממנה מושתת העולם. איתן, אחד הצלמים שם במנהרות הכותל, הראה לי תמונה של אבן השתייה, איך נראית. מה אני אגיד לכם, מרגש. עלייה לרגל, תנסו לדמיין. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם. עולים כל עם ישראל בארץ ובתפוצות לתוך ירושלים. שמחת בית השואבה בסוכות. מי שלא ראה שמחה כזו, לא ראה שמחה מימיו, בסדר? דובר פה על שמחה אדירה, על לילות שלמים שנשארים ערים. ומגיע יום הכיפורים בבית המקדש, יום של קודש קודשים, יום של הכהן הגדול, לבוש לבן, בגדי זהב, לחילופין, אומר שם השם, אתה יודע, וכל הכהנים והעם, עוני ברוך, שם, כבוד, מלכותו לעולם ועד. מה זה ביקורים? זה דברים שחסר לנו, יקיריי. אין לנו 10 ניסים שהיו נעשים בבית המקדש באופן קבוע. אבל, יקיריי, הכל טוב ויפה עד שיצר הרע מפריע. ואז מתחילים בני ישראל, אתה מבין? תקופת רחבעם, בנו של שלמה, מצד אחד, מצד שני ירבעם, בן נבט, מלך ישראל. תראו מה זה, איך בני אדם לא השתנו, אה? איך בני אדם, מה שהיה הוא שיהיה ירבעם בן נבט, כיוון שהוא יודע שהוא לא יכול לשבת בתוך העזרה, למרות שנכון, מלכי בית דוד כן, רחבעם משב, אז מה יגידו? שהוא מלך ואני לא מלך? לא בעינה, אני לא רוצה, הוא שם שני עגלים בדרך, בבית אל, רק כדי שלא תיפגע הגאווה, וכולם מכירים את זה, הרי בשלב מסוים בורא עולם תופס אותו בכנף בגדו ואומר לו חזור בך, חזור בך בן אדם, חזור בך, ואני אתה ובן ישי נטייל בגן עדן, מקבל כרטיס כניסה לגן עדן, תחזור בך עכשיו, אתה יכול לזכר לדיראון עולם, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי, תקשיב טוב, מטיילים בגן עדן. אז מה הוא שואל? מי בראש? מי בראש? בן ישי בראש. אם כך, לא רוצה, לא רוצה. תקשיב, אתה מקבל כרטיס כניסה, יש לך אפשרות, אתה יודע, או אפילו כרטיס יציאה מהעץ שטיפסת עליו, תחזור, תפסיק עם השטויות, תשתנה. לא, אתה מבין, אדם נשאר עם הגאווה שלו, עם הקנאה שלו, עם האגו שלו, ואני אומר, כל הדברים האלה זה שיעור עבורנו, יקיריי. עלית על איזה עץ, טיפסת על איזה מקום, אתה מבין? אתה עושה שטויות, אתה רואה שאתה מדרדר, אתה הולך להחטיא פה אנשים אחרים, מה אתה עושה? תחשוב עכשיו, אלוקים מדבר איתך. תלך הזדמנות יציאה, בוא, תעזוב. צא, תעזוב את השטויות האלה, תפסיק עכשיו, תעצור, ואתה מקבל זימון לגן עדן, יחד עם בורא עולם. אבל לא. המידות הן מידות, ולצורך העניין אם אדם לא יעבוד על המידות שלו, זה יהיה סופו. ועם ישראל מתחיל להידרדר. שבעה בתי דינים, שבעה מלכים, מירבעם בן נבט, עד שעם ישראל כבר מתחיל לעבוד עבודה זרה, אין לנו השגה למרות מה זה עבודה זרה, זה כמו שתנסה להסביר לי ילד קטן, מה זה, לא יודע מה, כל מיני שטויות של תעבוד וכדומה, הוא לא יבין אותך, מה אתה, מה, סתם בנות. אז אותו דבר אנחנו לא יכולים להבין, כידוע הרב אשי מדבר על מנשה, חברנו מנשה. וכשמגיע אליו מנשה בחלום, ושואל אותו שאלה הלכתית, מאיפה בוצעים, מאיפה זה, ורב אשי, תחשוב, מסדר הגמרא, לא יודע. והוא אומר לו, אם היית בדור שלי, היית מרים את הגלימה ורץ, רץ לעבודה זרה. אז אין לו השגה מה זה היצר הרע הזה של עבודה זרה. אבל עם ישראל עובד עבודה זרה. עד שבשלב מסוים, בבבל, אנחנו הולכים עכשיו 2500 שנה אחורה, לתוך ארמונו של מורדך בלדן, בן בלדן. השעה שעת צהריים. מורדך בן אדן מתעורר משינה עמוקה, והוא רואה שעדיין אור יום. מה זה הדבר הזה? הוא רגיל ללכת לישון בצהריים ולקום לקראת הערב, אתה יודע, שכבר שקיעה, נחמד כזה, והוא רואה שעדיין אור יום. מה זה? מה זה? הוא בטוח, רגע, אולי עשיתי בגלה? בגלה עשיתי? כאילו ישנתי, אתה יודע, 24 שעות, קורא למשרתים שלו, מה נסגר פה? איך זה יכול להיות? מה, לא הערתם אותי, חבר'ה, לא הערתם אותי? אומרים לו, לא, 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 יש בלגן בירושלים. חזקיהו מלך ירושלים היה חולה מאוד. ובורא עולם שלח לו את ישעיהו הנביא. אתם זוכרים את הגמרא מסכת ברכות? ישעיהו הנביא מגיע לחזקיהו המלך, זה הסיפור הזה, ואומר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. חילה, זהו, אין לך תקנה כביכול. צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אם הוא ימות, ברור שהוא לא יחיה. אלא מסברים חז"ל, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה בעולם הבא. ובשלב מסוים, שואל אותו חזקיהו, למה? כי לא התחתנת. לא התחתנת, וכולנו מכירים את הסיפור הזה, אז אומר לו, אני לא מתחתנתי בגלל סיבה מסוימת, אני לא רוצה לצייר את בורא עולם עם ילדים לא מעל לי. לא רוצה לצייר את בורא עולם עם ילדים שבבניקים. אז אני מוכן לוותר, תבינו, זה חזקיהו המלך, כל אישה, אז באותה תקופה הייתה שמחה להתחתן עם המלך, זה לא הייתה לו בעיה של נשים. אבל הוא לא רוצה לצער את בורא עולם, אז הוא מוותר על כל המושג הזה של זוגיות ובית והכל. תחשבו על זה, תחשבו איזה מסירות נפש. אבל עדיין, ישעיהו הנביא אומר לו, בקו שדרחמנא על המלאך, אין לך תקנה. ואז כידוע אומר לו, כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כלי נבואתך וצא. בן אמוץ, כלי נבואתך וצא. ויסף חזקיהו פנה ולקיר. חזקיהו מתפלל לבורא עולם. בבקשה, בורא עולם. תראו מה זה תפילה של, תאמין, של מלך, של חזקיהו. חזקיהו יכול היה להיות משיח. הוא מתפלל לבורא עולם, ובורא עולם עושה לו נס, ומוסיף לו 15 שנה על חייו. אבל כאשר חזקיהו מבקש עוד מן השמיים, תראה לי שזה נכון. בורא עולם מחזיר חזרה 10 שעות אחורנית. וזה מה שקורה בבבל, כאשר מורדך בן בלדן מתעורר שם ורואה שהשמש, כאילו איך זה יכול להיות. אז מסברים לו שזה מה שקורה בירושלים עכשיו. בורא עולם עושה נס לחזקיהו המלך כאות שבאמת הוא יאריך ימים בעוד 15 שנה, והוא מבריא ממחלתו ומחליט אותו מורדך בלדן לכתוב מכתב למלך חזקיהו. הוא קורא לסופר שלו, הסופר שלו היה נבוכדנצר, שהיה בדיוק, סליחה, מכבודכם, נגיד בשירותים, אוקיי, הוא עכשיו עסוק. ובשלב מסוים אומר מורדך, אז בוא, תביא סופר האחר, תכתוב, קדימה. לחזקיהו מלך שלום, לעיר ירושלים שלום, לאלוקי חזקיהו שלום. ושולח את הסופר, צא, ותשלח את המכתב. בינתיים הגיע לנבוכדנצר, מה קורה פה, איפה המכתב? אמרו לו, זהו, נשלח. הוא אומר, איך כתבתם? אומרים לו, למלך חזקיהו, ירושלים, אלוקים. הוא אומר, לא, ככה כותבים, לא ככה כותבים, תחזיר חזרה. קודם כל אלוקים, ואחרי זה חזקיהו, ואחרי זה ירושלים, הוא עושה 3.5 צעדים. קלה, קלה, קלה. והמלך גבריאל, הופ, עוצר אותו. למה הוא עוצר אותו? כידוע שעל כל צעד ושעל שאותו נבוכדנצר עושה לכבוד בורא עולם, הוא זוכה בצד הראשון להיות מלך על כל העולם. מי סופר זוטר למלך על כל העולם? צעד שני, אביל מורדך, הבן שלו, נהיה מלך על כל העולם. צעד שלישי, בלשצר, וחצי צעד, ושתי. ואם גבריאל לא היה עוצר אותה, אז מה, לא היה לנו פורים? לא היה אסתר מלכה? לא חבל? יפה. אז שיעור ראשון עבורנו, תראו מה זה צעד קטן לאדם. אדם עושה צעד, אותו נבוכדנצר הרי לא אמר לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, הרי אני עושה עכשיו צעד לכבוד בורא עולם, ממש לא. הוא נבוכדנצר הרשע. ובכל זאת, הוא עשה משהו לכבוד בורא עולם, אז בורא עולם לא מקפח שכר כל בריאה, יקיריי, שזה יזרום לכם בעורקים, כל צעד ושעל שאתה עושה לכבוד בורא עולם, כל צעד ושעל שאתה עושה לכבוד בורא עולם, זה נכתב בשמיים, אתם מבינים את הדבר הזה? מי שם לב איזה מלך? תגיד לי, מישהו עכשיו יודע שנסראללה, איזה צעדים הוא עושה או לא עושה? מה אכפת לי בכלל? לא עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז תבין, אני אומר את זה לעצמי, אני צריך להתחזק, יקיריי, להתחזק. להבין שבורא עולם הכל, הכל, הכל נרשם, הכל מצולם, מלא. אז הוא עשה כמה צעדים לכבוד בורא עולם, ברור שלא לשם שמיים, ובכל זאת אלוקים מצ'פר אותו להיות מלך העולם. תחשבו כמה צעדים אתם עשיתם, כמה צעדים אתם עושים. רק תחשבו, איזה שמחה צריכה להציף אתכם, כל צעד ושעל, מה קורה איתנו. ויפה. הוא נהיה מלך העולם. ובשלב מסוים, תקשיבו, 18 שנה. 18 שנה יוצאת בת קול בארמונו של נבוכדנצר, עבד רע.
נבוכדנצר, עלה לירושלים, הרחב את בית...
החרב את בית השם. שאין בניו שומעים לו. שמעתם 18 שנה, הבן אדם מקבל קרוז בבית. יאללה, יאללה, לך, לך תעלה לירושלים, תחריב את בית השם. אבל הוא פחד. וגם הגויים פחדו מהשם, אה? הוא פחד שאלוקים יעשה לו, כמו שעושה עם סנחריב. אתם זוכרים את סנחריב? מגיע עם 180 אלף ראשי גייסות, אתם זוכרים את זה? בלילה מלאך השם בא, נוגף בכולם, נשארים חמישה. ביניהם היה נבוכדנצר, ביניהם היה נבוזרדן. זאת אומרת, שניהם קצת מכירים את בורא עולם, מה שנקרא. הם כבר חטפו מכות, הם ראו מה מסוגל לעשות אפילו מלאך השם אחד, אז בואו לא נעשה בלגן. אז נבוכדנצר מפחד. מצד אחד הוא שומע שהוא צריך לעשות להחריב את בית המקדש, אבל הוא מפחד. הוא עושה קסמים. הוא יורה חץ לכיוון רומי, והחץ חוזר חזרה. הוא אומר, חץ תשועה לרומי. לא הולך לו. חץ תשועה לאלכסנדריה. זה מצרים, גם לא הולך לו. אבל אז הוא אומר, חץ תשועה בירושלים. והחץ אף ישירות לירושלים. אופה. לוקח זרעים. זורע חלקה לרומי, חלקה לאלכסנדריה, שום דבר לא צומח. חלקה לירושלים מתחיל לצמוח. הוא מבין, יש פה משהו. אבל ליתר ביטחון, הוא שולח את שר הצבא שלו, ולא סתם שר צבא, שר הטבחים, לא אחר מאשר נבוזרדן. אוקיי, נבוזרדן הזה צר 3.5 שנים את ירושלים. די, לא הולך לו, צריך כבר לחזור. תשמע, נעשה 3.5 שנים. החומה חזקה, תראה לכם לא מתייאשים, אה? 3.5 שנים מצור. לא תגידי חודש, שנה, 3.5 שנים. תראה מה זה, אין ייאוש, אה? בשלב מסוים הוא קולט, החומה שוקעת. תבינו, בינתיים בירושלים רעב גדול, ירושלים במצור. עד שבתת בתמוז, בבית ראשון זה היה, נבקעו החומות של ירושלים, ובמשך 4 שבועות משתוללים הבבלים בחוצות ירושלים, עד שנבוזרדן מגיע לתוך העזרה. ואז הוא רואה את הדם של זכריהו בן יהוידע הכהן, זכריה הנביא, אשר כידוע רגמו אותו באבנים. תראי איזה אנשים היו פעם, אה? היי מלא זה פחד. נביא, לא תגיד לי אדם מהרחוב, איזה משפחת פשע, סגירת חשבונות במגזר הערבי. נביא שבא להוכיח אותם, תקשיבו, אתם לא בסדר. תחזרו בתשובה, מה זה העבודה הזרה הזאת? בהתחלה הוא מחזר לעבדו עבודה זרה מאחורי הדלת, אלא בשושו שאף אחד לא רואה. אחרי זה לאט לאט, יצאו לרחובות, זהו, הרב, כולם יש להם כאלה טלפונים כבר. ואחרי זה עם בכלל. אז בא נזכריה ומוכיח אותם, והם רוגמים אותו באבנים, תקשיבו טוב, רוגמים אותו באבנים בירושלים, ביום כיפור שחל בשבת. אה? איזה מפחיד זה. אבל בורא עולם לא נותן לדם של זכריה לשקוט. זה היה 258 שנה לפני שהגיע נבוזרדן, אתה מבין את זה? ועדיין הדם תוסס. איך, תמיד, אנשים, איך הם לא חזרו בתשובה, אתה יכול להסביר לי? זה הכוח של יצר הרע. אני אומר, זה כמו אני, כמונו, מה בינינו עכשיו? אנחנו לא יודעים את האמת. ואיך, למה אנחנו לא מושלמים, מה שנקרא? למה אנחנו לא, אתה יודע... עזרה שנדבר על זה בהמשך. אבל בקיצור, נבוזרדן כידוע רואה את הדם של זכריה, ושואל את הכהנים, מה זה הדבר הזה? הוא לא זה, דם של כבשים. מה זה כבשים זה? זה כבשים זה? שוחט סנדרין גדולה, 71 איש. סנדרין קטנה, 23 איש. חסידי עליון קדושם הלאה, תבין, רוצח שם עוד 80 אלף פרחי כהונה. מה זה 80 אלף? תחשב, מה זה מספרים? עד שבן אדם הזה בסופו של דבר רוצח 940 אלף איש. 900, קרוב למיליון איש, הארכי רוצח הזה. אבל אז הרי הגמרא אומרת, שבשלב מסוים הוא רואה את זה, ואז אדם שוקט, כי הוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, אתה שנרצח את כולם פה! ואז אדם שוקט ועושה נבוכדנצר חשבון נפש, ואומר לעצמו, אם על דם של יהודי אחד, על יהודי אחד, ככה בורא עולם מקפיד, מה עם כל אלה שאני רצחתי? מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? ולא מיד, אבל לימים הבן אדם מתגייר, אומרת הגמרא. שמעת מתגייר? לא איזה מישהו פה ממיטייבה, או איזה, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד, גם נחמד. נבוזרדן, זה, נחשוב עכשיו, נסראללה מתגייר, אה? אתה רואה את האימפאות, זנקן כבר יש לו. אתה רואה אחי זה, הוא מתגייר. כן, שמעת? קוראים לו ניסים. כן, נסראללה, ניסים, ניסים, כן. אה? מה זה מלמד אותנו? אותי זה מלמד שיש לי תקנה. הנה נבוזרדן, נבוזרדן. יש לו נקודה בפנים של אמת. אתה מבין שברגע של אמת, אתה שם הכל בצד, ואתה מחפש באמת מה רצון השם מני, תפסיק עם השטויות, תפסיק עם התאוות, תפסיק עם הכבוד, תהיה אדם אמיתי. אז הנה נבוזרדן התגייר. כל שכן שכל אחד מאיתנו יש לו תקנה, הוא יכול לחזור בתשובה, והכל בסדר. איי, תגיד לי, תראה מה עשיתי. אתה לא עשת את המנהל מבוזרדן, בלי להכיר אותך, אני אומר לך, אתה במצב טוב חמוד שלי. זה השיעור השני. השיעור השני מבחינתנו, זה לזכור, יש לך תקנה. יש לך תקנה. בינתיים מבוזרדן כבר מחריב את בית המקדש, למרות שיוצאת בת כל מן השמיים ואומרת, מה אתה מתגאה? עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח תחון תחנת, יתחון, אתה מבין מה זה? בסדר, חזק וברוך, אתה מבין, זה הכל בגלל המעשים שלנו, זה שעכשיו מגיע אויב כזה, אויב אחר, בסדר, אתה גבר בשינוי הדרת. באותה תקופה ישנו ירמיהו הנביא, כותב את מגילת האיכה, בזמן כבר המלך יהויקים, על ידי ברוך בן נריה, כידוע, אבל באותו זמן, תמיד אני אומר שכל מי שיש לו פרצוף תשעה באב, הגיע היום שלו. היום שלכם הגיע, חבר'ה. כל היום פרצוף איכה. אתם מכירים את המושג הזה? פרצוף איכה. למה קוראים לזה פרצוף איכה? יופי, נכון, בגלל מגילת איכה. נכון, נכון, באמת. איכו ישבה בדוד. אז כל מי אלה עם הפרצוף תשעה באב, תחגגו. יום שלם, יש לכם שלכם נטו. יופי, אז ירמיהו באותו זמן של החורבן, בורא עולם שולח אותו לענתות, שלא ירד החורבן. ואז הוא חוזר, והוא רואה השן מעל ירושלים, הוא חושב, יו, אני לא מאמין, הם חזרו בתשובה, כאילו, תראה איזו אופטימיות, תמימה כזאת, מה שנקרא, הם חזרו בתשובה, זה השן של קורבנות, אני לא מאמין, הם חזרו בתשובה. זה יפה, זה יפה להאמין שעם ישראל יש לו תקנה, לא משנה מה הם עשו, מה הם לא עשו, תאמין לי, תראה ירמיה עד הרגע האחרון, בטוח, זה, הם חוזרים בתשובה, ברור, זו שאלה. אבל איכשהו מתקרב, הוא מבין, שזה השן של שריפה, שנשרף בית השם. הוא את עם ישראל יוצא לגלות, שרשראות, עזיקים, והוא מלווה אותם, כואב לו הלב, הלב, תמיד, הוא מלווה אותם, נכנס מתחת לברזלים, מתחת לאלונקה, מה שנקרא. עד שמגיעים לבבל, ואז נבוזרדן אומר לו, ירמיה, תחליט או שאתה נשאר או שאתה הולך. הוא מחליט לחזור חזרה לישראל, לירושלים, ליישר את הפלטה, ועם ישראל אז גואה בבכי. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו. הוא מחזל, אז הם בחו. אמר להם ירמיה הנביא, מה שכולנו מכירים, מעיד אני עליי שמיים וארץ. אם הייתם בוכים בחייה אחת בירושלים, לא הייתם גולים. אתה מבין? בחייה אחת בזמן. כמה בחיות אתה יכול לחסוך? יקירה, איזה שיעור אדיר עבורנו. את דואגת לילדים שלך? אתה דואג לפרנסה? את דואגת לשידוכים? אתה דואג אם תתחתן או לא? אל תחכו חס ושלום שיקרה משהו ואז תבכה לי. תבכו עכשיו, אני אומר, תבכו עכשיו. בחייה אחת בזמן. ואין לו השגה מה אפשר לזכות בדמעות, אני אומר לך ברצינות. כי מיום שנחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל להבינו שבשמיים. ועם תפילות אי אפשר לשבור את המחיצה הזאת, אבל שערי דמעות לא ננעלו. לדמעות יש כוח. יש כוח לשבור את כל המחיצות בינינו ובין בורא עולם. אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. אבל אם כתוב בפסוק במסתרים תבכה נפשי, יש מקום שנקרא מסתרים. אתה מבין, זה בכי זה השפה של הלב. ככה הלב מדבר. והנה נער בוכה. נכון? מכירים את זה למשה רבנו? במדרש כתוב שבא גבריאל והיכה למשה. למה? כדי שיבכה ותתמלא רחמים ותחמול עליו. בתיה, נכון? וכיוון שראתה אותו בוכה, חמלה עליו. תקשיבו טוב, בתיה בת פרעה, היא מכניסה את עצמה לסכנה, היא מצילה ילד יהודי, היא מורדת במלכות. למה עשתה את זה? בגלל דמעות. היא לא יכולה הייתה לעמוד מול הדמעות. בורא עולם מלמד אותנו פה שיעור. אם יש לך כוח לבכות, תבכה. אם את יכולה לבכות עכשיו, תבכי. יצחק נותן את הברכות ליעקב. כאשר עשיו מגיע מבקש גם את הברכות, אומר לו יצחק מחילה, אין לי יותר. ולך איפה? מה יעשה בני? אין לי, מצטר, אין לי. וישא עשיו קולו ויבק. ופתאום יצחק נותן לו ברכה. איך זה יכול להיות? הוא אמר שאין לו, נכון? הוא אמר אין, מחילה, נתתי ליעקב, נגמר. איך שהוא רואה את עשיו בוכה? לפי דרך, כבכל, משהו קורה עם יצחק. והוא נותן לו ברכות, לא סתם ברכות. חזר לנו שהוא קיבל שליטה על ישראל 2,000 שנה בזכות הדמעות האלה. 3.5 דמעות הוא הוריד שם על עשיו. המוריד דמעות על אדם כשר. הקדוש ברוך סופרן ומניחן בבית גנזיו, כך אומרת גמרא מסכת שבת הרי. מה זה בית גנזיו? מה צריך כאילו להחביא את ה... כאילו שחל לתפוס? אלא כוונה דמעות מגיעות למקום הכי הכי עמוק, הכי פנימי, הכי שעיני לאה רכות. מכיר את זה? יופי, אז עיני לאה רכות כי יודעת שהיא הולכת לחתן עם עשיו, והיא לא רוצה, אז היא בוכה לפני בורא עולם. וככה, אם כבר הזכרנו את זה, על נערות בבל שם ישלנו גם בכינו. אם הייתם בוכים בחייה אחת, אחת בירושלים, לא הייתם גולים. כל אחד מאיתנו חכם להפריע. חבל שאתה מבין, עכשיו תראה מה קרה. תראה את הממשלה, תראה את האם, תראה את האם, לא יודע מה. תנצלו את זה, אני אומר לכם, תפתחו את הלב. כל פעם שיש מזה חרדה או מה שתבכו, אני אומר לכם, כמו שאמר רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק קדוש לברכה. כאשר ירמיה הנביא בורא עולם שולח אותו למערת המכפלה ואומר תגיד לאבות הקדושים קומו תתפללו על עם ישראל האויבים הורגים בהם ועומד אברהם אבינו ומנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא ויצחק ויעקב אפילו משה עד שמגיעה רחל אמנו ואומרת לו ריבונו של עולם אני בשר ודם ואני ויתרתי לאחותי אני לא קיניתי באחותי מסרתי לה את הסימנים כמה שהיה קשה כמה שנים 7 שנים חיכיתי לזה ואני לא קיניתי ואני ויתרתי. אז אתה בורא עולם. אתה בורא עולם. עד שבורא עולם הרי אומר לה, מניעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ושבו בנים לגבולם. אז כידוע שרב חיים שמואלביץ, כאשר הוא קרא את המדרש הזה, שבורא עולם אומר לה, מניעי קולך מבכי, הוא אמר, אבל אני חיים, אומר לך, מה מרוכל, ויין, תבכי, תבכי ותבכי ותבכי לילדים שלך. שבעזרת השם זכות הדמעות שלך, שלך, ואני מדבר עלייך עכשיו, לא לכן ממנו, על הילדים שלך, על עם ישראל, על המצב של כולנו, תבכי, ולבכות זה לא בדיכאון, זה לא מעצבות חס ושלום. זה מכיסופים לקדוש ברוך הוא, לאמת, להרגשת הלב הפנימית, שאין לנו בית מקדש, אז לפחות שהלב שלנו קצת יתעורר. כי רחמנא ליבא ביי, בורא עולם רוצה לראות את הלב שלנו, ודמעות, זה השפה של הלב. אז בזכות רחל, בורא עולם מחזיר את עם ישראל, 70 שנה הם יוצאים לגלות. בסוף ה-70 שנה יש לנו את פורים, אז כידוע, חשברוש עושה את החשבון, 70 שנה, טועה בחשבון, מוציא את כלי בית המקדש, זה היה המשתה של החשברוש.
כורש, עזרא ונחמיה, בית שני, כידוע. קופצים קדימה, אלכסנדר מוקדון, נפגש עם שמעון הצדיק, ואנשי כנסת הגדולה. יוונים, יבונים, יבונים, נקבצו עליי. אנטיוכוס, חשמונאים, מתייבנים ורומאים. אז תראו מה זה הכוח של רחל, אה? מה זה הכוח של ויתור? כל כך הרבה שנים לפני כן, שום דבר לא הולך לאיבוד, אבל כל ויתור שלך, כל התגברות שלך, שום דבר לא הולך לאיבוד. בורא עולם שומר בבית גנזיו כל מעשה טוב שעשינו, מעבר לשכר בעולם הרוחני הבא, הקרן שמורה לו פה בעולם הזה. ואז מגיע הורדוס. הורדוס היה הבן של, אנטיפטרוס. הוא רשע מרושע, רצח כמעט את כל חכמי ישראל. אבל השאיר את בבא בן בוטה. אבל לא השאיר אותו סתם. עיוור את עיניו. וכידוע, יום אחד בבית של בבא בן בוטה דופקים בדלת. שואל לרב, מי זה? אומר לו, אני אדם זקן שגעתי מירושלים. יושב עם הרב, אומר, אני רוצה לדבר איתך כבוד הרב. אתה יודע, יש המלך הורדוס. הוא עולל כל כך הרבה דברים קשים ונוראים, ציווה להרוג את כל חכמי ישראל. מה אתה אומר כבוד הרב? מה לפי דעתך צריך לעשות לו? ובבא בן בוטה ברוגע אומר לו, תקשיב, מה אפשר לעשות? זה רצון השם. אותו אדם נסה לשכנע אותו, אולי הרב יקלל אותו, הרב איזה פולסת דנורה, משהו תעלים אותו. אמר לו, חס ושלום. כתוב אצל שלמה המלך, גם במדעך המלך אל תקלל. נשיא בעמך אל תאור. מה, אבל הרב אין לך בלב משהו על הורדוס, אתה יודע, אתה יודע, אתה אין לך זוויתה בלב קצת? אומר לו, מעט השם הייתה זאת. היא נפלט בעינינו. ואז אותו בן אדם, שבא לשכנע אותו לקלל את הורדוס, שבא לשאול אותו מה דעתו על הורדוס באמת, אותו בן אדם חושף את דמותו האמיתית ואומר לבבא בן בוטה, אני הוא הורדוס. וואי, איזה שיעור לחיים, יקיריי. איזה שיעור לחיים, כל החיים זה ניסיון אחד גדול, אתה מבין? איזה יצרה, מפתה אותנו בדמות כזאת, דמות כזאת. זה הכל ניסיון, אתה מבין? בבא בן בוטה לא רואה, לא רואה, אבל הולך עם האמונה, אדם שהולך עם האמונה הפשוטה, האמונה הפשוטה, לא, אתה מבין, מתחמם עכשיו, מתעצבן, שוקל את המילים שלו במקום, הולך עם בורא עולם, ובסופו של דבר מתברר שזה היה הורדוס. כאשר הוא שואל את בבא בן בוטה, אז מה אני יכול לעשות עכשיו? איך אני יכול לתקן את מה שעשיתי? הרסתי, רצחתי כל כך הרבה. אומר לו בבא בן בוטה, אתה קיבית את אורו של עולם? אתה תבנה את אורו של עולם. חכמי ישראל הם אורו של עולם, הכוונה היא כי נר מצווה ותורה אור, אתה תשקיע בבית המקדש. והורדוס כידוע לוקח את בית המקדש, שכבר לא היה מי יודע מה, הוא הורס שם הכל, 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 הייתי במנהרות הכותל שם, הראו לי, אתה יודע, איך זה לפני ואחרי, הבן אדם גילח את ההר, זה ההר, הרי הר המוריה זה ההר שעליו הייתה עקדת יצחק, עליו היה יעקב אבינו עם החלום, הוא מגלח, מיישר את כל ההר, עושה מקום ענק, אבל ממש ענק. מי שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו, בונה מבצר שישמור שלא יעלו על ההר מצד אחד, בריכה ענקית שלא יוכלו לטפס מצד שני, בצורה היפה והמכובדת ביותר עלי אדמות. ופה אנחנו מגיעים כבר לתקופה של בית שני. אבל מה קרה שם ומה לא? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
יוחאי תמיד איתי. אני מאמין.
ענקי הזמר החסידי יעקב שווקי ואוהד מושקוביץ במופע מלווה מלכה מיוחד לבני הישיבות. כרטיסים מוזלים במחירה מוקדמת עד ערב תשעה באב ניתן להשיג באתר טיק צ'אק ובטלפון 055-933-7315. מופע היסטורי ראשון מסוגו. אל תחמיצו. מופע חוו
חבורת תרייק בין הזמנים, חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולם?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת תרייק במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים.
וואו, וואו, וואי, תלי לי
לי. תציין, יוציין ויוטחת אף בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים, כנסו לאתר חבורת תרייק.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
מצודת אנטוניה! קדימה!
את שרה הנה עקוב!
ואז נחרב הבית. הפקת ענק בלעדית בהשתתפות מיטב שדרני קול חי.
אנשים, קראו קריאה בבקדיכם!
בהתרשם! מסע מרגש ומרתק במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני.
אין אוכל! נגזר על כולנו למות ברעב!
ואז נחרב הבית. הדרמה שתכניס אתכם אל תחושת הכאב וצער החורבן ואל הציפייה לבניין בית המקדש. 9 באב ב-14:00 רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם. רק שתדעו, אנחנו תמיד שידור חי. חבר'ה, אנחנו תמיד שידור חי. השעה 12:55 ו-36 שניות. כן, אנחנו שידור חי, אנחנו לא פה מקליטים. כן, אין לנו כוח להקליט, יש לנו זמן להקליט נראה לכם. אז תמיד זה שידור חי. האם זה מהבית או מהאולפן? זה, כל פעם זה משתנה. אבל אנחנו בעזרת השם עכשיו רוצים להתחזק בבית שני. זה וגם לבית שני, ברוך השם, אבל על זה נאמר. ראשונים נתגלה אבונם ונתגלה קיצם. אחרונים... לא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצם. מה? עוד פעם. ראשונים נתגלה אבונם. אנחנו יודעים שהם עבדו עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, ונתגלה קיצם. אחרי 70 שנה הם חזרו. אבל בית שני, זה אחרונים, לא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצם. אתה רואה שלצרנו הרב עד היום, אנחנו בגלות. תשאל אותי רגע הרב, למה אתה אומר לא נתגלה אבונם? אנחנו יודעים שזה שנאת חינם, הרב. תשובה, עונה רבי יונתן אייבשיץ, לא נתגלה אבונם להם עצמם. פירוש הדבר, בבית שני שעסקו בתורה בגמילות חסדים, הם לא הרגישו, אתה מבין, שהם נופלים באבון של שנאת חינם. אחרונים, לא נתגלה אבונם לעצמם, לכן גם לא נתגלה קיצם. כי אם אתה לא תבין שאתה לא בסדר, אתה יודע, תמשיך בחיים, כאילו הכל טוב, מה, אני לא בסדר רב, חס ושלום, לשם שמיים, הרב, זה מחלוקת לשם שמיים, אסור לי למחול לו, הרב, אסור, אוכר ישראל, קויפר, זה אומר קויפר. עכשיו הוא אומר קויפר על שכן שלו, שהוא סופר חרדי כמוהו, רק הוא לא בדיוק, אה? טוב, אז ברור שזה נקרים לדירים, סך הכל אין דברים כאלה, אבל אנחנו צריכים לא להתאמם, כי גם בבית שני, 40 שנה קודם החורבן היו סימנים, הרי הגורל לא היה עולה בימין, ולא הייתה לשון זהורית מלבינה, והנר המערבי לא היה דולג, ודלתות האחל היו נפתחות מאליהן. עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי, ואמר לו, היכל היכל, אני יודע שסופך להיחרב, די, די, די. והייתה להם שנאת חינם, כידוע, קמצא ובר קמצא, לא צריך לספר לכם את כל הסיפורים האלה, אתם מכירים אותם בעל פה, אבל כאשר יש אוהב בשם קמצא, והוא לא מקבל הזמנה, ומגיע בר קמצא, יכול להיות שזה היה הבן שלו, והוא מגיע במקומו, והבעל הסעודה רואה אותו, ואומר לו, אוף מפה! אמר לו, אתה עשה לי בושות, אני מוכן לשלם על הסעודה שלי, תקשיב טוב, אני לא סתם באתי לשמח, יש לי פה צ'ק, תן לי לשלם, אל תבזה אותי. אוף מפה! אני מוכן לשלם על חצי מסעודה, תבייש אותי! אוף מפה! אני אשלם לך על כל הסעודה. תופס אותו ביד, אוף מפה, אוף, אוף. אתם מבינים מה זה? כל המבין פני חברו ברבים. תראו מה כוחה של בושה עם בורא עולם, מה שנקרא מסכים עם בר קמצא, אחרת אולי נותן לו את הסייעת הנשמה הזאת כביכול. שהוא הולך להלשין לקיסר? מי זה יהודי יכול לבוא לקיסר? היי, מה עניינים? אני חושב שהיהודים מרדו בך? מה זה הדבר הזה? אלא בורא עולם מקפיד, מקפיד על חס ושלום, אם אתה מבזה מישהו, המלבין פני חברו ברבים. ואני אומר לכם, להלבין פני חברו, זה לא צריך לעלות לרשת עכשיו, מה שנקרא לעשות לו שיימינג. זה ברור, וזה אני אומר, כל אחד מאיתנו שקשור איכשהו, אני לא יודע מה, בדרך כזו עקיפה או לא, למשהו ברשת, ויש תגובות, אתה מכיר את זה? תגובות. הוא מגיב. אם יש לך משהו טוב, תגיב. אין לך משהו לא טוב, סתום את הפה שלך, סליחה לביטוי. או סתום את המקלדת שלך. מה אתה עושה? מה, אתה בלחנך פה מישהו? אתה רוצה, תשלח לו איזו הודעה, לא יודע מה, תעשי את המייל שלו, תשלח לו במייל, תשמע, לפי דעתי תהית, לפי דעתי לא ככה אומרים, כן ככה אומרים, המקור נכון, לא נכון. מה אתה מבזה אותו בציבור? מה אתה כותב? כאילו, את כותבת תמיד כל אחד, מה זה? מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ואמרת לך את זה כבר, מלבין בני חברו, לא צריך עכשיו שיהיה עוד 20 אלף איש. לא. גם מספיק שולחן שבת, שפתאום אחות א' אומרת לאחות ב' טמבלית, שמנת, איך את נראית, יכולת כמו פרה. או מחמאות כאלה ואחרות. או איזה שני אחים, כאילו, דפוק, טמבל. אבל תגיד, לא, הרב, צוחקים, צחוקים, צחוקים, הרב. צחוקים כאלה, תלכו במקום אחר, בסדר? אבל גם מרים, שדיברה על משה רבנו, לשון הרע, וכמובן שהתכוונה אולי לתועלת, ומשה רבנו ודאי לא נפגע מזה, הוא גם לא שמע את זה. קיבלה צרעת במקום. אנחנו צריכים להתחזק בדברים האלה, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק. אז קמצא לא הגיע לחתונה, למרות שלא הזמינו אותו וחבל, כי אולי אם הוא מגיע זה לא היה קורה, אבל בר קמצא הולך לקיסר, והוא אומר לו, היהודים מרדו בך, והוא שולח לו איתו קורבן, עגל בן שלוש, ועושה לו שני מומים, דוקים שבעין, או ו... שפה עליונה, בשפה של הזה, וכידוע שזה לא מום, אבל זה מום אצלנו, וכידוע שזה מסר עבורנו, שני דברים, צריך להיזהר, א' מה העיניים שלך, תשמור על העיניים שלך מצד אחד, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, ומצד שני, תסתכל על הדברים הטובים. תפסיק לחפש את הרע כל הזמן, כל הזמן לחפש את הרע, מה לא טוב, מה לא טוב, כל המתלוננים, בחיינים, לא אתם, כמובן, אבל אני, תראו, היו אצלי בתוכנית, בהשראה ימית, בבוקר, זוג בשם עמיחי ודבי. עמיחי ודבי, דבי זינר, זה השם משפחה שלהם. דבי זה דבי אדמון זינר, זה השם משפחה הקודם שלה. דבי, תבין, עמיחי היה אצלי בתוכנית. הוא מספר לי על דבי. דבי אומר, אולי פנג, אתה מכיר אותה, הייתה אצלך בשיעורי תורה לפני הרבה מאוד שנים. והוא מסביר לי שדבי, שתבין מושגים, עד גיל 20, הבחורה, הכל טוב. היא, ברוך השם, גרה ברעננה, משחקת טניס, ולא סתם משחקת טניס, היא אלופת רעננה בטניס. זאת אומרת, זה כבר מדבר לך על ליגת האלופות. זה משהו מקצועי כבר. בסדר, ברוך השם, בחורה בריאה, הכל טוב ויפה, מתגייסת לצבא, היא בת 20, החיים יפים. החיים יפים, החיים לפניה, אין שום סיבה שמשהו לא יהיה בסדר. אבל, והאבל הזה שיום אחד היא קמה בבוקר, ומנסה לפתוח בקבוק קולה. אתה יודע, לפתוח בקבוק, מה הבעיה? מה, יש לך בעיה לפתוח בקבוק? פתח בקבוק. היא באה לפתוח את הבקבוק, והיא לא מצליחה. היא לא מצליחה. שמעתם את זה? אז אני חושבת, אולי סתם אני עייפה, אולי, לא יודע, אני צריך לנוח קצת לישון, אולי... ואז עוד כמה דברים, פתאום היא מגישה קצת קשה לה ללכת. היא עושה בדיקה. ובבדיקה אומרים שיש לה חשש לדבר שלא על אף אחד מישראל נקרא ALS, או בעברית ניוון שרירים. ילדה בת 20, בריאה לחלוטין, לא על אף אחד מישראל. הם טסים לארצות הברית לעבור שם איזושהי בדיקה, אתה יודע, לשלול, לבדוק, לראות. והרופא קר נותן לדיאגנוזה, יש לך ALS, תוך זמן קצרה תהיה מרותקת לכיסא גלגלים, תצטרך להיות מונשמת, בערך שלה 5 שנים לחיות. תבינו איזה... הבחורה חוזרת לארץ מרוסקת, אבל מחליטה שהיא תעשה את המקסימום שלה, הן לדחות את הגזרה, והן להיטיב עם המצב. הולך לחדר כושר, מנסה לשמור על הבריאות שלה, כמה שיכולה, מתחילה לחזור בתשובה, אז מפה אנחנו מכירים מה שנקרא עם הבא הרצאות, והיא מחליטה להקדיש את החיים שלה לנתינה. אני פגשתי את בעלה, עמיחי, צדיק, לא פחות, הוא התחתן איתה כשהוא ידע שהיא חולה במחלה. אבל הוא כל כך התרשם מהאישיות, איך הוא אמר לי? היא כזה פרוז'קטור גדול, הנשמה שלה, שזה מעלים כל נקודה שחורה כזו או אחרת אם בכלל יש. היום היא עומדת כבר 15 שנה אחרי. אמנם מרותקת לכיסא גלגלים, אמנם מונשמת, אבל מוסרת הרצאות? היא דיברה איתי עם המחשב. יש לה מולה כזה לוח של מחשב, מקלדת, והיא מסתכלת עם העיניים, מתקשרת עם העיניים. היא מסתכלת על אות, ואז היא כותבת האות, ואחרי זה המחשב מדבר. היא מוסרת הרצאות, הם פתחו עמותה לנערות בסיכון. אתה מבין מה זה? והם אומרים לי שהמוטו שלהם בחיים, ששניהם, זה לחפש ולראות את הטוב. לחפש ולראות את הטוב. דוקין שבעין, אתה מבין? והשלה הקדוש, הוא אומר הרי, איך אפשר להתחבר לאבלות של חורבן בית המקדש? אתה יכול להסביר לי? הוא אומר כך, אדם שהוא בריא ועשיר, קשה לו להיות מתאבל לירושלים, נכון? אז מה תקנתו? מה תקנתו? אלא יחשוב שהשם הוא האלוקים, והוא הנותן לעשות כוח לעשות חיל, ולא כוחי ועוצם ידי, ויחשוב כמה שלבים ושקטים ממנו עבדו ואיבדו את עושרם בעניין רע. ויש הייתה להם הצלחה גדולה, ולא נשאר להם שריד בפליט. אומר השלה הקדוש, אתה רוצה להבין מה זה חורבן בית מקדש? תבין שכמו שבית המקדש עמד 410 שנים או 420 שנה בית שני, וזה הכל היה נראה, מה אלוקים יחריב את הבית שלו? נו באמת, תחשוב, מדינת ישראל קיימת 73 שנה, וזה נראה לנו שהיא פה לנצח והייתה לנצח, נכון? בזה לא שם שתהיה לנצח. תחשב מה זה 420 שנה, מה כבר יכול להיות? והנה חורבן. והנה חורבן שאין לנו השגה כמה מיליונים נרצחו שם. והיו שם חכמים ותנאים. ועשרה הרוגי מלכות, אתה יכול להבין את זה? 10 הרוגי מלכות, רבי עקיבא. שסורקים את... מה זה? תחשב, אחד מגדולי ישראל מוצאים אותה להורג בצורה כזאת, מה זה הדבר הזה? חס ושלום, בוא נאנשים ירדו מהדרך, אני מרחה. אז אומר לך, השלה הקדוש, אם אתה רוצה להתחבר לחורבן בית מקדש, תחשוב כמה אנשים, תבין, הנה, הייתה בת 20, בריאה ושלמה, לא נשאר מהם, במקרה שפה הוא מספר, שהייתה להם הצלחה גדולה, ונשאר מהם שרים לפליט, והיינו שצריך להתבונן שבעצם אינו עשיר, ואינו בריא, חס ושלום, וברגע אחד, חס ושלום, הכל יכול להשתנות. הבנתם? וזוהי הרגשה, כך מביא הרב ווכטפייגל, בספר שלו, ליקוטי אמרים, צריך לעבוד על עצמו ולהתבונן שאין לו כלום, ואין לו בטוח בכלום, ואלפי אנשים היה להם כמותו, ולא נשאר להם כלום. זה יהיה מוכרח להיות אבל על ירושלים. זה בלי ציבור, בלי בית מקדש, בלי דבקות בשכינה, לא יכול להיות לו כלום. אז יקיריי, זו העבודה שלנו צריכה להיות, להמחיש לעצמנו את הדברים האלה, ואתה רואה שאם בורא עולם מקפיד, ובר קמצא זה מצליח לשכנע את הקיסר, באמת לא מקריבים את הקורבן שלו, גם כן, ויכוח פה, זה מה יהיה, ענוונת אותו, של זכר בן קבוטל, יחיו את בית מקדשנו. זהו, עכשיו מגיעים כבר הרומאים. ספסיאנוס, שולח נרון קיסר, וגם נרון, אתה יודע, מפחד, בואו נבדוק שני העניינים. זורק חץ למזרח, אופ, עובר לירושלים. זורק למערב, אופ, לירושלים. תופס ילד, פסוק לפסוקך ילד, בואי נלפו. אומר לו ילד הקטן, ונתתי נקמתי באדום, ביד עמי ישראל. וואי. ואז גם הגוי הזה, נירון קיסר, שומע ילד שאומר לו, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. לא מזלזל בזה שטויות, מדבר על דזה, יאללה, יאללה, תעוף פה ילד, הולך, הולך. לא עושה חשבון נפש. נירון קיסר עושה חשבון נפש, אז שאני לא יעשה, כאילו, תחשבו, שאנחנו לא נעשה חשבון נפש ומהר. בחשבון נפש פירוש דבר, גם לגבי עצמנו, דיברנו על נבוכדנצר, שעשה שלושה צעדים וחצי, אז כמו שאנחנו צריכים להעריך כל צעד קטן שאנחנו עושים לכבוד בורא עולם, בואו נעריך, גם אני מבקש מכם, תעריכו צעד קטן שעושים עבורכם. מה שאשתך עושה עבורך, ומה שבעלך עושה עבורך, ומה שההורים שלכם עושים עבורכם, ומה שהילדים שלכם עושים עבורכם. די לקבל כל דבר כמובן מאליו, שחייבים לך כל העולם, ורק תלונות יש לנו. בסדר? אז נירון קיסר הזה שומע את הילד, שאומר לו עכשיו שנתתי נקמתי באדום, אז הוא אומר לו, אז אולי בורא עולם רוצה להחריב את ביתו, אבל לקנח בי את ידיו. אז גם נירון קיסר חובר לנבוכדנצר, לנבוזרדן, ומתגייר. אבל לא סתם מתגייר, אלא גם, כידוע, נכון, יוצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. יוצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. מדהים. טוב, נשאר לנו אספסיאנוס. מצור על ירושלים, אבל אין מה לדאוג. בירושלים רגועי, הכי רגועי, יש לנו 3 מיליונרים. 3 עשירי עולם, נקדימון בן גוריון, בן ציצית הקסט, כלבה סבוע, תקשיב, אנחנו יכולים לפרנס את ירושלים 21 שנה, שהרומאים יעשו מצור כמה שבא להם, הם ימותו פעמיים פה, אנחנו נחיה. אבל אז הבריונים מציטים את אותם מחסני מזון, והרעב בירושלים מתחיל. לא על אף אחד מישראל, אנחנו אין לנו מושג של רעב, תדעו לכם. גם קצת, תבין, תשעה באב, אתה כבר נהיה לי רעב, תבין? זה הכל, שבת אכלת כמו, לא יודע מה, ואת כבר אתה רעב, ותשעה באב, אתה רעב, הנה אתה רעב. כשאתם תרגישו רעבים, תנסו להיזכר ברעב של ירושלים. אין לנו מושג מה זה רעב של ירושלים. אבל רבן יוחנן בן זכאי הרי, פוגש אישה אחת, ורואה אותה מלקטת שעורים מתוך גללי בהמה של ערביים. אני לא רוצה לתאר את זה אפילו, תחשוב מה זה. רואה אישה, לא תגיד לי גבר, אישה עדינה, מחפשת מה לאכול, שעורים, שזה לא מאכל בן אדם. זה, אתה יכול לעשות מזה בירה מצדי, אבל לא לאכול את זה. זה מאכל בהמה, וגם היא מחפשת את מה שהבהמה לא יכולה הייתה להקל, אתה מבין? מלקטת שעורים מתוך גללי בהמתן של, של, של ערבים. לא תגיד לי של יהודים, אתה יודע, של, של התת שבתת. הוא שואל אותה, ביתי, מי את? מי את? הרי עונה לו, אני הבת של נקדימון בן גוריון. אני הבת של נקדימון בן גוריון, הבת של, של ההוא. אתה מבין? לא רוצה להגיד שמות של השירים, או שלא חסן, אתה יודע. אני הבת של ההוא. אומר לה, רבן יוחנן בן זכאי, אני כאילו בשפה שלנו, אני לא מאמין, תקשיבי. ממון בית אביך, לאן הלך? איך זה יכול להיות אבא שלך, אחד מעשירי ירושלים? לא תגיד לי, זה, איזה, אתה יודע, עשיר קטן. אחד מהטייקונים, הטייקון, טייקון. אומרת לו, כבוד הרב, מלח ממון חסר. פירוש דבר, אם אתה רוצה למלוח משהו, אתה רוצה שיחזיק מעמד, תחסר אותו לצדקה. נו, אז נקדימון בן גוריון לא עשה צדקה? אלא עשה, אבל הוא יכול היה יותר. אמא לאיזה פחד. הוא יכול היה יותר. זאת אומרת, יכול להיות שאחרי 120 אתה עולה לשמיים, ואתה בטוח שאתה, בלי עין הרע, נדבן אחד הגדולים, או עמל בתורה, או צדקת יסוד עולם, ואומרים לך, יפה, לא, אנחנו לא מזלזלים מה שעשית, באמת יפה, יפה, אבל יכולת הרבה יותר. יכולת הרבה יותר. אני מאחל לכולנו אריכות ימים ושנים, אבל תנסו לדמיין את ההלוויה שלכם. באמת אני אומר, מה יגידו עליכם? מה יגידו עלייך? אני אומר את זה מפורש, כי תחשבו, מה את רוצה שיגידו לכם?
הוא אוהב לאכול במבה, הוא היה אוכל במבה, אני אומר לכם. זה לא יאמן, במבה וקולה, והוא כל הזמן.
מה יגידו עלינו? אתה רוצה שיגידו לך שאת בעלת חסד, שהיית אשת חיל, שהיית מסרת נפש לילדים, כמה חסדים עשית, כמה חסדים עשית עם השכנות, עם האנשים, כל העיר שלך, מה שנקרא. לא רק דאגת לגופייה שלך, תמיד, אני ואפסי עוד. מה יגידו עליך? מה יגידו עליך? תמיד, הוא רק קצת, אתה יודע, תובב פה, תובב שם קנה, מחר קצת, הוא רק זה, מחר קצת, מחר. אין לי בעיה שתהיה מחר, אבל בוא, תביא לי דברים טובים. כמה צדקות, כמה חסד, כמה עזרת לאנשים. אז הוא שואל את הרבן, יכולים לזכאי, וממון בית אביך, זה הבנתי, אבל ממון חמיך, לאן ממון של חמיך? כמה, סתם, עשיר בא לעשיר, אתה יודע, לא התחתן עם איזה אחד דלפון. בא זה, ולקח את זה. הכל הלך. ואומר להם רבן יוחנן בן זכאי, אני חתמתי על הכתובה שלה, והיה שם אלף אלפי אלפים דינרי זהב רק מבית אביה. אבל זה מה שקורה. ורבן יוחנן בן זכאי מנסה בשלב מסוים לצאת מירושלים. הוא חייב לצאת מירושלים, אבא סיקרא בן דודו, מהבריונים, איך אני יוצא מירושלים, ואז הוא הוגה רעיון, אבא סיקרא נותן לו רעיון, תקשיב טוב, דודי היקר, תצא עצמך, כאילו אתה חולה. נוציא קול ש... אתה יודע, רבן יוחנן זכאי לא מרגיש טוב וכן הלאה, ובשלב מסוים תכנס לארון, תן לתלמידים שלך לסחוב אותך, כדי שלא יגידו, אתה יודע, שבדרך כלל אדם שנפטר הוא כבד יותר, אז שלא ירגישו שיש הבדל, תן לתלמידים שלך לסחוב אותך. טוב, סוחבים אותו, מגיעים, יושב בסדר יום מצד של הית לא נען, מגיעים לחומות, והביריונים עוצרים אותם. לאן אתה הולך, אחי? לקבור את הרב. טוב, תן לי לדקור את לראות שהוא באמת מת. אז מה יגידו, דקרו רבם וכן הלאה, קיצור יוצא. הוא יוצא ומגיע לאספסיאנוס הקיסר, פגישה היסטורית בין רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס הקיסר. ניגש אליו רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. ואמר לו אספסיאנוס, תקשיב טוב, אתה פעמיים חייב מיטה. א', אני לא מלך, בשבילך אני לא מלך. ב', אם אני מלך, איפה היית עד היום? וכידוע הרי שזה אנחנו מגיעים להמלך בתפילת ראש השנה. קראי זה אוטוטו, אוטוטו, חודש וחצי פלוס, ואנחנו עומדים לפני המלך. ואם אני מלך, איפה היית עד עכשיו, פנגר? אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אומר לו רבן יוחנן זכאי, קודם כל אתה מלך. למה? כי יש פסוק. אנחנו חיים עם התנך שלנו, ואם בתנך כתוב, והלבנון באדיר ייפול, הלבנון זה בית המקדש, והוא לא ייפול ביד איזה כלומניק אחד. אתה מחריב בית המקדש, אספסיאנוס, אז אתה אדיר, אתה קיסר. תוך זמן קצר מגיע בשורה מרומא, אספסיאנוס, הוסמכת, נהיית קיסר. אוהו! יפה, 1-0 לרבן יוחנן זכאי. אז פסיאנוס היה באמצע נעילת נעליים. נעל נעל אחד, בא לנעול את הנעל השנייה, אופ, לא מצליח. הוא בא לרבן יוחנן זכאי, כבוד הרב, מה זה? זה גם פסוק. אומר לו רבן יוחנן זכאי, ודאי. זה פסוק שמועה טובה. תדשן עצם. יפה.
מה אני אעשה הרב, מה אני אעשה?
אמר לו, תביא אדם שאתה שונא אותו. תביא איזה חשת, ואחל... למות מה שנקרא, תעביר אותו מולך, הכל יהיה בסדר. טוב, מביא אחד שהוא שונא אותו, אומר לו גם, זה פסוק! אומר לו, כן. ורוח נחאה תיאבש גרם. טוב, אז פסיאנוס מתלהב, תקשיב, יש לי פה חכם, תבקש מה שאתה רוצה, אומר לו. רבן יוחנן בן זכאי, תבקש מה שאתה רוצה. איזה עת רצון, לפעמים יש עת רצון. שומך בורא עולם כביכול להרחב פיך ומלאו, תבקש מה שאתה רוצה עכשיו, תבקש מה שאתה רוצה. רבן יוחנן בן זכאי, יש את האפשרות עכשיו. אספסיאנוס, הקיסר, אתה מה שאתה רוצה, תבקש. רבן יוחנן בן זכאי מבקש, תן לי את יבנה וחכמיה. גם רופא לרבי צדוק, אבל בעיקרון, תן לי את יבנה וחכמיה. די כבר חזל שואלים, למה הוא לא ביקש על ירושלים? למה הוא לא אמר לספסיאנו, שחי, קפל ציוט, תעוף לי, כולכם תלכו מפה, תשאיר את ירושלים. משיב חכמים אחור. הדור לא היה זכאי. אני אומר, לפעמים יש לנו הזדמנויות. אתה יודע, עת רצון של תפילה, אתה לא תמיד יודע מתי זה עת רצון. תבקש, תבקשי. תבקשו על הכל, על הכל, תעשו חשבון. מה אתה מתקמצן על המילים כביכול? בורא עולם רוצה לשמוע אותך. תבקש ממנו, תבקש, תבקש, תבקשי. אל תפסיקי לבקש. אל תפסיק לבקש. אתה נוסע באוטו. אז יש פרסומות. מה אתה עושה פרסומות? תבקש מבורא עולם, דבר איתו. דבר עם בורא עולם, אל תפסיקו. תבקשו על עם ישראל, על הילדים שלכם. מתוך הילדים שלכם תבקשו על עם ישראל. ורבן יוחנן זכאי שומע שאמר, תפסת מרובה, לא תפסת, אני אלך על משהו קטן ותן לי את יבנה ואת חכמיה. וכך היה. אבל בינתיים אספסיאנוס, המצור מתהדק, והוא שולח את טיטוס, וטיטוס הרשע, זה כבר רשע בליגה אחרת לגמרי, הבן אדם מגיע, קודש הקודשים, דוקר את הפרוכת, נבזה שם את כל קודשי ישראל, רשע מרושע, זה אין עליו שום דבר אפילו קטן להגיד טוב עליו, מה שנקרא, ובסופו של דבר לוקח את הפרוכת, שם את כל כלי בית המקדש, והולך לרומא. כרגיל בסירה. ואז כידוע, סופה בסירה, החתכת חצוף הזה פונה לבורא עולם, כאילו מה אתה, אתה בא אליי בים כאילו? אתה בא להטביע אותי בים? מה אתה, את פרעה, את באת בים, אז אתה כביכול, בא לי לחם איתי, בוא בחוף נראה אותך. חתיכת אפר לפיו, בת קול יוצאת ואומרת, בריאה קטנה בעולמי, יתושמה, או קורונה וירוס, בוא תעשה מלחמה איתו, בוא. ואז אותו יתוש, נכנס לו הרי באף, אופה, נקר לו, 7 שנים, אוכל את המוח. בקיצור, קיבלתי בו את קונים עכשיו, מיורי כהן הטכנאי, תכף אני אסביר לך מה הולך לקרות, הולך להיות פה שילוב של, של המיוזיק עם, עם כל חי, חכו, אנחנו נדיע לכם, כי יש בשורה חשובה, יקיריי, מגיע משיח! הלוואי, תארו לכם. חבר'ה, הוא הגיע! לא מאמין, הוא הגיע! אתה שומע תקיעות שופר עכשיו, זהו! עכשיו, אתם שמחים אולי בגלל שאין צום 9 באב? לא. שמחים באמת, כנים. זהו, די, די עם הגלות הנוראית הזאת. אבל אנחנו נכנסים לשנת שמיטה. מוצאי שביעית. מה עם איראן? כולם יודעים שזהו, יש להם שנה כבר, יש להם בדי פצצה גרעינית. כבר אתה יודע שהצבא רוצה עכשיו תקציב אקסטרה לתקיפה באיראן. ביידן פה לפלף קצת בקטע הזה. תבין, אתם יודע, חבר של האיראני, רוצה לסגור את ההסכם. מה יהיה פה? וואו, 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 וואו. וואי, הרי אני מוכן ומזומן לקבלת המשיח בעזרת השם. טוב, איפה היינו? יווה טיטוס הזה, יטוס, אוכל לו את השכל 7 שנים. אל תתגאה, אתה מבין? תשארו עם ענווה. תראה כל העולם עם הגאווה שאנחנו, אנחנו, אנחנו, אלוקים שלך, וירוס קורונה באמת, תמתם את כל העולם. לא מספיק, עשינו כבר נפש, אני אומר, נשף 10 המסכות. עוד פעם, דלטה, דלטה פלוס. לא יודע, אני יודע את כל האותיות בארמית נראה לי, וזה לא ארמית, זה איזה שפה זאת, טוב. שם יעזר. בקיצור יקיריי, יוצאים באמת לגלות, בואו נעבור שנייה לאדריאנוס, בזה, בביתר, אבל לפני כן בואו נשמע איזה קצת פרסמות, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
מוחאי תמיד איתי, אוהב.
ליל תשעה באב בכל חי. בתשע בערב, קריאת מגילת איכה. בתשע וחצי, שיחה מיוחדת מפי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. בעשר ורבע, חיים ולדר משוחח עם האזינים על התמודדות, חורבן ונחמה. וב-12, גדולי הרבנים מקוננים על חורבן הבית. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
חבורת תרי"ג בין הזמנים, חוזר ובגדול.
שמעת את זה משולה?
מה?
מופע בין הזמנים חוזר.
חבורת תרי"ג במופע ענק עם עשרות שחקנים, בהרפתקה חדשה, מותחת, מצחיקה ומרגשת. 12 הופעות בשלושה ימים. תזיין, יוזיין ויוטחת אב בבנייני האומה בירושלים. לרכישת הכרטיסים כנסו לאתר חבורת תרי"ג.
בין הזמנים מיוחד בתושבי באר שבע. עיריית באר שבע וחברת כיוונים המחלקה לתרבות תורנית מזמינות אתכם בני הישיבות בכל יום חמישי למופע ליל שישי עם מיטב הזמרים החסידיים והמזרחיים בהיכל קדמה המפואר בעיר באר שבע. מופע הפתיחה ביום חמישי י"ג באב 22 ביולי עם הזמר נמואל הרוש שמארח את אהרון הזל. כל המופעים ישודרו בשידור ישיר בכל חי מיוזיק. כרטיסים במחירה מוקדמת בכוכבית 8557 כוכבית 8557. מספר הכרטיסים מוגבל, מהרו להזמין.
מרגישים את זה? בקרוב. עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ובואו ניגע בכמה נקודות חשובות. קודם כל, יש את הסיפור הידוע בסרט גיטין, שצריך לזעזע כל אחד מאיתנו, ושם זה מהשוליה דנגרה. מנסתם אתם מכירים את הסיפור הזה, היו היה תלמיד שלמד אצל נגר. טוב, יום אחד, התלמיד הזה, לא הלך עם ישראל, נתן עיניו באשתו של הנגר. טוב, עכשיו הנגר משתף את התלמיד שלו. שקשה לו עם אשתו, והוא רוצה להתגרש, ואתה יודע, כמה זמן אפשר, ויאללה, כבר הילדים התחתנו, ואתה יודע, סבלנו כל כך הרבה עד עכשיו, זהו, חיתנו את הילדים, בואו ניפרד. אומר לו השולה של הנגר, אני חושב שזה כדאי. אבל אומר לו הנגר, הבעיה שהכתובה של אשתי, אני, בחתונה נתלהבתי, אני הבטחתי לה, אין לי כסף, עכשיו מה אני אעשה? המצב קשה, אחרי הקורונה וזה, אנשים לא עושים מטבחים. אומר לו התלמיד, אל תדאג, אני אלווה לך כך. תראה איזה צדיק, איזה צדיק התלמיד הזה. באמת בא, עוזר לרב שלו, גם מציע לו, מעודד אותו, כן, תתגרש, חבל, הרב, מגיע לך משהו יותר טוב. באמת, אני מחבב, בינינו, בשבילך אני אומר את זה. לא שווה שתסבול, מה זה קלפתק כזאת? אז התלמיד, תמיד עוד מחמם את הרב שלו, שהוא שיפרד מאשתו, כל כך צדיק שהוא נותן לו הלוואה. איזה אנשים טובים יש בעולם, באמת, די עין הרע, נשמות אחד אחד. אבל איך שעמד זה וגרשה, הלך התלמיד החתכת חצוף הזה והתחתן איתה. אתה מבין? יפה. מה, הוא עשה פה איזה עבירה? לא. יש פה, איפה הוא עבר עבירה? בוא תסביר לי, איפה העבירה פה? יפה. וכשהגיע זמנו הרי לפרוע את ההלוואה, מסכן, הנגר לא היה לו. אין מטבחים, אין כלום, מצב לא פשוט. אמר לו אותו תלמיד, תמיד, תראה, התלמיד הזה, אין לי מילים, לא יודע לקרוא לו חצוף, לא חצוף, נבל ברשות התורה. אז הוא אומר לה, לנגר, בוא, אתה רואה, אתה חייב לי כסף, אני אעזור לך, בוא, תעבוד, תהיה אב בית אצלנו בבית. בוא, תעבוד אצלי. איזה חמוד, נכון? גם נותן לו הלוואה, גם מייעץ לו להתגרש מאשתו, לטובתו, חס ושלום, רק לטובתו, וגם מציע לו עבודה. אני חושב שזה, הוא ראוי לצלש מהרמטכ"ל. אומרת הגמרא, והיו הם, כמובן הנגר ואשתו, השוליה זה התלמיד ואשתו של הנגר, יושבים ואוכלים ושותים, והוא, מי הנגר, הבעל הראשון, היה עומד ומשקה עליהן, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נחתם גזר הדין. שמעתם את זה? לכאורה איפה יש פה עבירה רב, אני עושה עבירה? אין פה שום עבירה רב. איפה כתוב בתורה או בחזל שעשיתי פה עבירה? סליחה, לא עשיתי שום דבר, אני אדם טוב. אתם מבינים? זה הבעיה. זה הכוונה, אחרונים לא נתגלה אבונם. שאדם יכול להסתובב עם הרגשה, אני בסדר, זה בעיה שלה, זה בעיה שלו, הרב, אני לא סולח לו בחיים, לא מגיע לו לסלוח, נראה לי שזה מצווה לו לסלוח לאנשים כאלה. אתה מבין למה אני חייב בבית? או בוא נגיד, אתה מבין למה בעצם זה שלא נבנה? כי על הצד ויש כאלה דברים, ומסתם אין כאלה דברים, כי כולנו באמת במקום אחר היום, אז זה יכול לעכב את בניין בית המקדש, בסדר? ואומר פעם, אולי אין לי מספיק את הרגישות להבין עד כמה אנחנו מפסידים, אבל רב חיים זייצ'יק, זכר צדיק קדוש לברכה, נוגע בנקודה על עניין כיבוד אביהם. אנחנו יודעים שתשעה באב אז אסור ללמוד תורה, אז בוא, הלכות אבלות כן מותר. אז כתוב בהלכות אבלות, שכמובן שכולנו נזכר חודים ושני, אבל כתוב כך, על כל המתים הוא קורא הטפח, על אבי ואמו עד שיגלה את ליבו. זאת אומרת, יש מצוות קריאה, וכאשר כל המתים האחרים, חס ושלום, אח, אחות וכדומה, אז הוא קורא הטפח, אבל אבי ואמו עד שיגלה ליבו. על כל המתים, גם אם הוא לבש 10 חלוקים, הוא קורא רק אחד, על אבי ואמו קורא את כולם. על כל המתים הוא שולל לאחר 7, ומאחל לאחר 30 יום, על אבי ואמו הוא שולל לאחר 30 יום, ואינו מאחל לעולם. אותו דבר, גם מי שאין לו חלוק, ונזדמן לו בתוך 7 הוא קורא, לאחר 7 הוא לא קורא, על אבי ואמו לעולם. זאת אומרת, גם אם הוא שומע אחרי 3 שנים שהרום שלו נפטרו, נגיד חס ושלום, יש כזה מצב שלא אמרו לו, הוא קורא גם אחרי 3 שנים או 30 שנה. למה אם ההורים כביכול, אני אומר את זה בשון רחוב, אבל נתקעים כל החיים. זאת אומרת, אתה לא שוכח את זה בחיים, לא שולל את הבגד, אתה משאיר את זה, אתה לא, סליחה, אתה שולל כן אחרי 30 יום, לא מאחד את זה לעולם, אתה קורע גם עד סוף החיים שלך, למה? למה אם ההורים נשארים, לא שוכחים את זה? אז ברמה הפשוטה, זה עניין של כבוד אביהם. בואו נקרא לכם מהספר שלו פרי הארץ, הוא כותב כך, לפי כל המפרשים מתבאר, כי הטעם הוא משום עניין של כבוד, כבוד לגבי אבי ואמו, או משום אבלות על אבי ואמו, שהיא יותר גדולה וחמורה. אבל, וזה אבל בשבילנו, אומר בירושלמי יש טעם אחר, והוא, שימו לב טוב, תחזיקו חזק, למה אדם צריך לזכור את פטירת הוריו עד סוף ימיו, מפני שבטלה ממנו מצוות כיבוד אב ואם. שמעתם? כל החיים. הבן אדם הזה צריך ללכת עם ההרגשה, אני לא יכול לשכוח את ההורים שלי. למה? למה הוא אסור לשכוח? בגלל שהוא פספס מצווה אחת. אין לו יותר מצוות כיבוד אב ואם, ועל הצער הזה הוא צריך להרגיש צער נורא כל ימי חייו. על מה שאין לו יותר את המצווה הזאת. ביטול מצווה אחת. אומר רב חיים זייצ'יק, והרי זה מדהים ממש. שיש לו לאדם להתאבל כל ימי חייו לעולם. ולגלות ליבו מפני שחסרה ממנו מצווה אחת בחייו. ואף על פי שהדבר אינו תלוי בו. הרי זה לא אשמתו שהרום שלו נפטרו ממנו. נכון? נכון שמצווה נתלה ממנו. בוודאי לא היה מודל הקדוש ברוך הוא אם היה משאיר את ההורים שלו בחיים. אולם מכל מקום חסרה לו אותה מצווה, ועל זה יצטער כל ימי חייו כמו אבל על היעדר אבי ואמו. שמעתם? פספס, אין לו את המצווה אחת. אין, אז הוא פטור. לכאורה אשריו, הוא כבר לא, הוא לא יעבור גם על כיבוד אביהם. אבל חז"ל מגלים לנו שאתה צריך לבכות, מה שנקרא, על חיסרון של מצווה אחת. יופי. מפה נבין למצב שלנו, מה שאין לנו בית מקדש. כמה מצוות חסרות לנו. אנחנו אולי לא מעריכים את זה. אתה אומר, תשמע, רב, יש גם ככה מספיק, די ואותר מה שנשאר, זה גם מלא. בסדר, זה גם מלא. לא, אבל אם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפחח ריבה להם תורה מצוות, אני חייב להפנים, בורא עולם יודע בשבילי הרבה יותר טוב מה טוב לי, בסדר? ממילא תפסיק לחפש רק הקלות, איך אפשר, אתה יודע, זה אפשר להתחפף פה, להתחפף שם. החפץ חיים, הרי פעם אחת בליל יום כיפור, הוא עשה חשבון נפש, אתה מבין מי עושה חשבון נפש? החפץ חיים. ה' ירחם עלינו. הוא עושה חשבון נפש, אחי, הוא עובר את החיים בהליכה, הוא עושה את זה כמו שצריך. אלו עשה חשבון נפש על כל הימים והשעות של השנה שעברה. אני צוחק, אתה זוכר מה היה השבוע הזה בכלל? חודש אחרון, אתה זוכר? 3 חודשים אחורה? בוא נה, תקשיב, אני זוכר מה היה לי היום הזה, זה גם יפה. אז החפץ חיים עשה כידוע חשבון נפש על כל השנה שעברה, והוא לא יכול היה להיות בשקט. למה? כי חסרה לו שעה אחת. איפה השעה הזו? מה עשיתי כאילו בין 8-9 ביום רביעי בחודש כסלב? מה עשיתי? אני אומר את זה, כן, זה עד שהוא הרגיע את עצמו, שהוא מצא סוף כל סוף, הוא הבין מה הוא עשה שעה, אז אוקיי. תראה מה זה הניצול הזמן. אתה יודע, זה מדהים הדבר הזה, ניצול הזמן. קחו את זה כשיעור, אתה מבין? אני אוהב את זה כי זה נכון לכל דבר בחיים, לכל אחד מאיתנו. בתורה זה הדוגמה, תראה איך... תדעו לכם, אני דיברתי עם מישהו שמבין קצת בתיאולוגיה, מה זה נקרא, אתה יודע, בעולם הדתות. אנחנו לא מעריכים נכון, אתה יודע מה זה ספר התורה שלנו? הוא אומר לי שמעבר, לא אדם דתי, הוא בדרך, בסדר השם. לא, הוא אומר לי שזה זה הספר הקדמון ביותר שקיים בעולם. אין ספר יותר עתיק מספר התורה שלנו. גם מה שנקרא הוודות בהינדואיזם, זה אוסף שאף אחד לא יודע מתי זה התחיל ומה זה, צירופי שירים מצידי, זה מה שזה באמת. לא יודע בדיוק מה המסורת, מאיפה זה הגיע, מי כתב את זה, איך כתב את זה. 3,333 שנה. מ-1800 ועד היום נדפסו, בערך הגסה, כן? כ5 מיליארד עותקים. זה הספר הנמכר ביותר בעולם. אתה מבין מה זה יהדות? כאילו זה לא מעבר להוכחות של תורה מן השמיים ועובדות מדעיות ונבואות וארכיאולוגיה ועוד 21,000 דברים. הספר הנמכר ביותר בעולם, למעלה מ5 מיליארד עותקים, ועכשיו אנחנו להפיל אתכם מהכיסא, הספר התנך תורגם להכי הרבה שפות בעולם. אתם יודעים כמה שפות ספר התורה תורגם? זריקו, כמה לפי דעתכם? תנו מספר, כמה שפות לפי דעתכם ספר התורה שלנו תורגם. בואו אני אתן לכם מספר מדויק, בסדר? זה פשוט גם זה סייג גינס, כן? אז זה מדויק. אז הם כותבים ככה, זה 2,123 שפות. תודו שבכלל לא ידעתם שיש לך בשפות, בינינו. 2,123 שפות. אז תבינו קצת, מה יש לכם ביד, אתה מבין? כאילו, אתה מזלזל, נלמד, לא נלמד. איזה בורות, אנחנו מפספסים את האוצרות הגדולים יותר בידיים מתחת לאף שלנו. הסבא מנוברדוק, פעם אחת נסע עם תלמידו, רבי יואל ברשטיק, זצ"ל, בענייני הישיבה הגילו ביאליסטוק וכבר עלה השחר, ואז הם קראו קריאת שמע למיטה. כשהתעורר, סבא מנוברדוק, הוא התחיל לדאוג, אולי הוא אחר זמן קריאת שמע. אז התלמיד שלו, רבי יואל, הרגיע אותו ואמר לו, הם כבר יצאו בקריאת שמע של המיטה. בסדר, הרגיע את הרב. כעבור 27 שנים, כשרבי יואל הגיע אליו, עוד פעם התלמיד הגיע אליו, אז הסבא מנוברדוק שאל אותו, באמת עלה כבר עלו את השחר אז? או שרק אמרת כדי להרגיע אותי? אז התלמיד אמר לו, כן, באמת עלה על עמוד השחר, אל תדאג. אתה מבין מה התריד אותו? אחרי 27 שנים? לא שהוא פספס זמן קריאת שמע, לא. האם הוא עשה את הקריאת שמע למיטה? האם הוא יצא את החובה כבר או לא? יקיריי, בין הזמן, אין דבר כזה לפספס זמן קריאת שמע. אני אומר לכם ברצינות, כאילו, אתם לא חבורת גרוטאות. עכשיו אני מדבר על זה קצת פתוח, כי לפעמים אני אומר את זה כדי להתחזק. תראו, ברור שבחורי ישיבה צריך להריץ אותם, להאמין בהם, לעודד אותם. אתם באמת, העולם עומד עליכם פשוטו כמשמעו, מעבר לשכר בעולם הבא שאתם מקבלים. וזה אני אומר גם לאברכיות ולאנשים ולאחיות שנעריך את לומדי התורה. מבחינתנו זה הפסגה של המין האנושי. להבדיל מירדי הבדלות, זה כמו טייסים או כמו, לא יודע מה, פרופסור לפיזיקה גרעינית. בעולם האמיתי זה לומדי התורה. כל שכן אברכים, למה? כי בחור ישיבה עוד יחסית, אתה יודע, זה במסלול הטבעי. אברך מבוגר ששנים כבר לומד. פסגת המין האנושי מבחינתנו. יפה. אבל מעבר לזה, מה רציתי להגיד? לא הפרח לי כבר מהו. אז יש מצב כזה, אני אומר את זה לפעמים כזה, אני לא בא לי לדון או לשפוט, אנחנו באים רק להם את זכות על עם ישראל. אבל אני לא רוצה לשמוע דברים כאילו, למדתי מאוד קשה, עכשיו אני במשבר שנתיים, אני צריך קצת להשתחרר הרב. סליחה שאני אומר לכם את זה, אם אתם רציניים, אין כאלה דברים. בשום דבר בעולם, מי שהגיע למשהו בחיים שלו, הוא היה רציני. זה לא קשור, זה ספורט, זה אומנות, תאר לך ספורטאי מקצועי, יש לו עכשיו משבר. מה זה משבר? אין בה להיכנס למשבר, אבל אני אומר לך, אתה ממך לא יצא ספורטאי מצטיין בחיים. אז ספורט ממש לא מעניין אותי. אכפת לי מתורה. בסדר, יש לך משבר, אז אני אשר קצת בן הזמן, אני קצת אשתחרר. אבל גם, אין כזה דבר להפסיד כזמן קריאת שמה. מה זה? מתי זה זמן קריאת שמה? אני לא יודע מה, 8:30 עכשיו? לא יודע מתי בדיוק הזמן. תקום, קריאת שמה, תחזור לישון. כאילו, אל תהיו רכיחות כאלה, תבין? קשה לי, כאילו, מה קורה פה? לא משחקים עם תורה מצוות. עכשיו בואו נגיד ככה, בואו נודה שיש יצר רע. בסדר? יש יצר רע, וזו ההתמודדות שלנו. לכן אנחנו לא משווים את עצמנו לאף אחד בעולם החילוני, או בעולם הגוי, כי שם היצר רע עוזר להם, אוקיי? אבל עדיין, מבחינתי, אם יש בני תורה, אם יש אבריחים, אם יש בעלי בתים שכן עושים את זה, אז גם אני יכול. אני לא הולך רחוק, אני לא מדבר על גדולי ישראל, זה מצלי ליגה אחרת, בסדר? אבל בדרך כלל אנשים רגילים. אם הם מצליחים להקפיד על זמן קריאת שמה, אין שום סיבה בעולם שגם אתה לא תקפיד. וגם אני אומר לכם, אם אתה גם טיפה יש לך ירידה, שיהיה לך גבולות אדומים, שלא יהיה מצב יום שלם, הוא לא יתפלל. בוא נאמר זה הדבר הזה. אני אומר לך, אתה צריך להיות מזועזע מעצמך, עד אם כן יש, אין כזה דבר, יש קווים אדומים. אתה רוצה, קשה לך ללמוד, קשה, אין לי בעיה, אבל תפילות זה תפילות. פלל בבית 5 דקות מצידי, אין בעיה, אבל אין כזה דבר, לא התפללתי. כאילו, הוא ישן כל היום. בוא נתן, תבקש מההורים שיבעטו בך, קום, תתפלל, תחזור לישון. אני אומר בכוונה, כי ברגע שאתה מתחיל לזלזל, ומתחיל להתרופף פה, להתרופף שם, אז זה כמו שפורמים איזה מפה. לאט, 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 והנה, פתאום לא ישר שום מפה. וככה הכיפה שלך, אתה מבין, נפרמת, גם אם לך כיפה סרוגה, אני יכול לפרום אותה, אני אומר לך, עם השטויות שאתה תעשה. הבנתם? יופי, אז אני לא בא להגיד משהו לא טוב, אני רק אומר, עד הרבה. זה רק מראה כמה הדבר הזה חשוב. כי אם יצרה לא היה חושב שזה חשוב, הוא לא היה משקיע כל כך במאמץ להחליש אותך, לתתך איזה משבר פה, משבר שם, כאילו כמו איזה כיתה טיפולית פה של מחלקה גריאטרית בזובי הקיר. בסדר? אז יקירה, להתחזק בין הזמנים, שום דבר. אנחנו ממשיכים להתחזק. אין בעיה קצת להירגע, להסתובב, קצת לטייל. אבל גם גבולות גזרה, לפחות שעה תורה, אני לא מחר זמן, אני תעשו כמה שאתם יכולים. אולי שעה זה בשביל זה קטן, לא יודע מה. אבל יש דברים, סדר. זמן של תורה, זמן של תפילה, זמן של חסד, סדר יום. בתוכו תחלק מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל תראה איך הרוחניות היא העיקר. בשביל זה, בוא נגיע לביתר. 3.5 שנים אדריאנוס הרי עושה מצור על ביתר. 3.5 שנים אדריאנוס הזה עד שהוא כבר מתייאש. הוא בא להתייאש ומגיע איזה קוטי אחד, קוטי. אומר לו, בוא אני אעזור לך אחי, אל תתייאש, אין יוש בעולם כלל. בוא, אני אקח אותך, תסדר את עניינים. אומר לו, איך תסדר? תקשיב, אין סיכוי. אני פה כבר 3.5 שנים, נמאס לי, אני חותך. ואז הוא אומר לו, שנייה, יש אחד, רבי אלעזר המודעי, הוא מחזיק את כל ביתר. בן אדם אחד, מחזיק את כל ביתר. יושב עם שק ואפר ומתפלל בכל יום. טוב, נכנס הקוטי הזה דרך המרזב שלה, של הביו שמה. נכנס פנימה, תופס את אלעזר המודעי מתפלל. אבל אתה יודע, מתפלל, יהיה רצון שנזכה גם ככה, תבין, מנותק מהעולם. אתה יודע, מתפלל 18, לא מרגיש, לא שומע, לא מסתכל, עיניים בתוך הסידור או עיניים עצומות, הוא ובורא עולם. טוב, מגיע הקוטי הזה, ולוחש לו משהו באוזן. הוא עושה את עצמו לוחש, בסדר? וכאשר כל החבר'ה רואים את זה, רצים לדודו שהיה בר כוכבה, או בר כוזיבה ליתר דיוק, ואומרים לו, אתה יודע שהדוד שלך אליעזר המודעי, הוא מדבר עם קוטים. טוב, תביא לי את הקוטי לפה. בר כוכבה מבקש שהקוטי הזה יגיע. אומר לו, מה דיברת עם אלעזר המודעי? אמר לו, הוא אמר לי שכדאי שלנו נסגיר את העיר. בר כוכבה שומע את זה. בר כוכבה הוא היה כמו הביריוני, מה שנקרא. הוא היה לו צבא 200 אלף גדועי הגודלים, אנחנו מכירים את זה. חיות אדם. אז הוא בא שואל את, קורא לזר המודעי, דוד, מה דיברת עם הקוטי הזה? עכשיו רבי לזר המודעי, תביא לו, מה, הוא שמע משהו, ראה משהו, שקוע כולו בתורה, בירה. לא מרגיש בכלל, תבין את מי דיבר, מה דיבר איתו. אבל לא אמרתי כלום. בר כוכבה באותו רגע של הצבים, הוריד לו בעיטה, פוף! והורג אותו במקום. איך שהוא הרג אותו, נגזר על העיר ביתר שתחרב. והאדריאנוס הזה, היה לו קרם 18 מיל על 18 מיל, מתברה לציפורי, והוא עושה גדר מהרוגי ביתר, השם ירחם. הגדר שלמה מכל הגופות של כל הרוגי ביתר, אז זה היה בגובה של בן אדם, פשוט ידיים רגליים. תבין איזה גובה זה? משהו כמו 2 מטר גובה. וככה הם נשארים עד שבסופו של דבר, שאנחנו נברך ברכת הטוב המיטיב מחר בברכת המזון, תזכרו שהטוב זה על זה שהגופות לא הרכיבו, והמיטיב על כך שבסופו של דבר הם הובאו לקבורה. אבל עבורנו השיעור, מי החזיק את כל העיר ביתר? לא בר כוכבה, ולא 250 אלף גדועי הגודלים, או סיירת מטכ"ל, או שייטת 13, או מודיעין שדה. חזק וברוך לכולם, עושים עבודה חשובה ומעריכים, ושלום הכרת הטוב. אבל מי שיחזיק ומי שישמור על העיר, זה איזה אחד כזה, אלעזר המודעי. אחד, דמין, יושב, שק ואפר, צם, בוכה להשם. מי המסתכל עליו בכלל, תמין? מי המסתכל לכיוון שלו בכלל? אבל שאנחנו נקבל את המוסר האמיתי. וזה מה שצריך לחזק אותנו. ולכן יקיריי, סיפור לסיום. סיפור שאתם מכירים אותו אולי. אבל הוא היה בארצות הברית. משפחה. שני הורים ושני ילדים. כאשר האח הגדול בן 20, האח הצעיר בן 10. יום אחד האח הגדול שמו הוא יעקב. יעקב אומר לאבא, אבא, דדי, אני הולך לנסות את מזלי בעולם הגדול. אבא מחבק את יעקב, יעקב דרך צליחה, אתה יודע, אתה באת מהכפר, אל תשכח מאיפה באת, אל תשכח את, אתה יודע, את ההורים שלך, את הדרך חיים שנתנו לך, שלך בהצלחה. ויעקב אצל הדרך. יעקב באמת, צריך הכל בחור מוכשר. מצליח, מסתדר, מתארגן, קומבינטור, מתחיל לעסוק, בהתחלה הוא היה קצת, אתה יודע, איזשהו מתווך, למד את ענייני הנדלן, מוכר, קונה, קונה, מוכר, לאט לאט מתעשר, לאט לאט פותח חברת נדלן שלו, מקפיץ אתכם 10 שנים קדימה, הבן אדם גביר בעמיו. יש לו חברה שלו, יש לו איזה גורד שחקים, הוא נמצא בקומה 35, צופה פני מנהטן, הבן אדם על הסוס. אחרי 10 שנים, אח שלו הקטן יוסף, גם הוא רוצה קצת לצאת לעולם הגדול לפרד מאבא שלו, ואבא שלו נותן לו את ברכת הדרך. בעזרת השם, שתזכר איך זה בדרכי יעקב אחיך, אמנם הוא לא בקשר איתנו, אבל אתה יודע, הוא עצמוק, ברוך השם. יהי רצון שתצליח גם אתה יוסף, להתראות. ויוסף האח הצעיר רוצה גם הוא לנסות מזלו בעולם. אבל יוסף לא כל כך מצליח כמו אח שלו יעקב. נבח כזה, תבין? קוני למל. מפטרים אותו ולא הולך לו והוא לא מצליח והוא לא כך... אתה יודע, מתגלגל, 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 פה שטויות, פה עניינים, פה בלגן, ואחרי 3 שנים הוא אומר, רגע, 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 רגע. אני לא צריך להמציא את הגלגל. יש לי אח יעקב. בלי עין הרע, הוא כבר, לא יודע, 13 שנה לא שמעתי ממנו. אבל שמעתי שהוא עושה חייל והוא עשיר, גדול, הוא בטח יוכל לסדר לי זה עבודה קטנה במפעל שלו, ולא יודע, בחברה שלו. מברר, מברר, מברר. שומע שהוא נמצא שם במנהטן, באגורת שחקים הזה, מגיע לשם, אתה יודע, עם בגדי סחבות כאלה של במה כפר. הוא מגיע, אמר למזכירה, היי, מה העניינים? אני רוצה להיפגש עם יעקב. מזכירה המומה, רוצה להיפגש עם יעקב? אומרת לו, מיסטר יעקב, for you. אוקיי, זה אדון יעקב בשבילך. הוא אומר לה, בסדר, גברת, תגידי, זה אח שלו יוסף, כנסי, עתיד להביא מעצבך. היא אומרת לו, just a moment, רק שנייה, אני אבדוק את זה. נכנסת פנימה, יוצאת אחרי 2 דקות, אומרת לו, I'm sorry, מצטערת, אבל מיסטר יעקב said, אין לו שום אח. הוא לא, אין לו אח. אומר לו, מה הוא עושה צחוק? מה קרה, הכסף עיוור אותו? תגידי לו, יוסף, אח שלו הקטן נמצא פה. מזכירה נכנסת פנימה, יוצאת שוב פעם, אומרת לו, I'm sorry, אני מצטערת, אדון יעקב אמר שאין לו אח. או, יוסף הזה מזיז אותה, זוזית, זוזית, תדעתי מפה. נכנס פנימה לחדר של אח שלו, פוף, בועט בדלת, נכנס פנימה, רואה את אח שלו יושב, תבין, על כיסא מנהלים כזה, מהמכובדים שמהמכובדים, שולחן גדול, 3 גבירים דובאים כאלה, אתם גלימות מדובאי, שמנמנים עסיסיים כאלה, יושבים, מנהלים פה חצי עולם, ויושב עם סיגר קובני בפה, וואי, יוסף נכנס, בא לי יעקב, אחי, מה אני, יעקב, מה קורה? יעקב מסתכל, אתה יודע, לא נעים שזה אח שלו, אתה יודע, קצת פדיחו, אתה יודע מה זה אח שלו? אז הוא מתכחש. הוא אומר, I'm sorry, לא מכיר אותך. Out, החוצה. אומר לו, יוסף, אתה לא מתבייש? החוצה? החוצה? כאילו, מה, אתה מבין, תפסת לי פה גובה עם הכסף, יחד, חצוף, יעקב, בוא נגדלנו ביחד. אומר לו, יעקב, לפני שאני קורא לה סיקיוריטי, מה שנקרא לה ביטחון, אוף לי מהעיניים, לא מכיר אותך. יוסף אח שלו נפגע, ומה זה נפגע? יוצא החוצה, ככה זה אח שלי, זה אח שלי, תבין, תראה מה כסף עושה לבן אדם, הוא מתבייש בי? מה עשיתי משהו רע? מה קרה? מה קרה? יוצא החוצה, אבל וחפוי ראש. אבל אחרי 2 חודשים. 2 אחים מקבלים מכתב מאימא. בואו מהר הביתה. אבא לא מרגיש טוב. הוא הולך למות. 2 אחים עושים את דרכם חזרה. כאשר יוסף האח הצעיר מגיע ראשון, תיישב ליד המיטה של האבא, והאבא מדבר איתו, יוסף, מה נשמע בני? מה נשמע? התגעגעתי אליך, יוסף! אחרי 20 דקות מגיע יעקב. מכונית שרד, תבין, נהג. מתיישב מצד שמאל של אבא שלו, ואבא שלו רק מדבר עם יוסף. יוסף, מה נשמע? יוסף, ספר לי, יוסף, דבר איתי. ומתעלם לגמרי, לגמרי מיעקב. שבשלב מסוים יעקב עושה לו, אבא, 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 גם אני פה, גם אני פה, בסדר? מסתכל עליו, האבא מסתכל עליו ככה בתוך העיניים ואומר לו, תקשיב טוב. אם יוסף הוא לא אח שלך, אז אני לא אבא שלך. שמעת אותי? אם יוסף הוא לא אח שלך, אני לא אבא שלך. את זה אני אומר לכם, אני אומר את זה גם לעצמי. אם יוסף, הבחור ברחוב עכשיו, זה לא אח שלך, אומר בורא עולם, אז אני לא אבא שלך. אם הבחורה ברחוב היא לא אחותך, אז אני לא אבא שלך. תחשבו, תחשבו עכשיו, אני אומר את זה, אם אתה מנהל בסמינר, אם את מורה, אם אתה משגיח, אם אתה לא אכפת לי מי, אם הילד הזה לא הבן שלך, אם הוא לא אח שלך, אז אני לא אבא שלך. כולנו נבקש מבורא עולם, כרחם אב על בנים, השיבנו השם אליך ונשובה. אתה רוצה שבורא עולם ירחם עלינו? אתה רוצה שבורא עולם יבטל גזרות, עניינים? אז קודם כל, אם הוא לא אח שלך, אני לא אבא שלך, אל תבוא לבקש ממני שום דבר. כביכול, כביכול, אני אומר, ברור שבורא עולם תמיד האבא שלנו. אבל מה אבא רוצה? שנתייחס אחד לשני, תאמין, בכבוד. שנכבד אחד השני, שנואב אחד השני. שלא כל היום ביקורת, תחרות, תאמין, כל הזמן נרגנות. עכשיו, כמובן שאין אצלנו כל הדברים. עם ישראל באמת קדוש. אם יש משהו, זה באמת לשם שמיים, אבל בוא, תאמין. נוריד קצת את המסכות. ונדבר מהלב. ונדבר מהלב, בלי הרבה פרסומות, מה שנקרא. נהיה אמיתיים. וזה תשעה באב, יום, יום של אמת. יום שבו אתה לא אוכל ולא שותה, ואתה לא שוטף פנים, ואת לא מתאפרת, אתה לא שום דבר, ונועל נעלי חוף ים, אתה מבין? תלך עם גרביים, לך, אתה מבין? תרגיש על הרצפה, תרגיש כלום, תרגיש כלומניק. וכמו שזרע נרכב, ממנו צומח עץ ענק, ככה גם פה יקיריי. אנחנו באים ונרכבים כדי לצמוח מחדש, ואולי עוד השנה נזכה לבניין בית המקדש מרממנו. זה גם דבר יפה, תראו איך עם ישראל עד הרגע האחרון מחכה, מה שנקרא, אה? עד הרגע האחרון מחכה. אף אחד לא יגיד, טוב, תקשיב, אין מה לעשות, השנה פספסנו, בעזרת השם, שנה הבאה. כולם יגידו עד הרגע האחרון. מקסים לראות את זה, לא מאבדים תקווה, לא מאבדים תקווה, וקחו את זה לחיים שלכם, אתם לא מאבדים תקווה, לא משנה מה קורה, לא משנה כמה זמן עבר, לא משנה מה אומרים, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי, הבנתם? זהו, זה הדבר שאנחנו צריכים להתחזק בו. אז התוכנית שלנו גם מגיע לסיום. יואו, אני לא מאמין, זהו. אני קצת כואב לי שזה בשלושת השבועות יוצא, כאילו, אתה מבין? כי זה קצת, לא אגיד שזה משמח אותי, אסור, ברור שלא, אני רוצה להמשיך את התוכנית, וכולנו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מיליון פעם על התוכנית הזאת, אבל סך הכל, אתה מבין, זהו, זה שבוע הבא, זה חופש, כאילו, אתה מבין? אף אחד לא חופשי, אני עובד במקומות אחרים, אבל... אז התוכנית יוצאת להפסקה קצת. ולכן, יקיריי, מה אני אגיד לכם? אני מאחל לכולנו רק טוב, בעזרת השם, ותתחזקו ותשמרו על עצמכם. מי שיש לו טלפון, כזה, אתה יודע, מהחכמים, גם ככה יש לך כזה טלפון, או למשפחה יש איזה טלפון, ואתם רוצים לקבל סרטון יומי כזה לוואטסאפ. אז יש לנו קבוצות גם בעברית, גם באנגלית. מי שרוצה לקבל סרטון יומי כזה קצר, דקה שתיים, אז אל תביא טלפון בשביל זה, כי אם אין לך זה אשריך, אבל תאמין לי, תברך אותי שזה, שאין לך זה, אתה בדרגה הכי גבוהה שבעולם. אבל אם גם ככה, יש לך, במקום לקבל שטויות, בוא תקבל סרטון אחד, חיזוק כזה ביום, תן לכם טלפון של הוואטסאפים שלנו, תשלחו, זה הודעה כזאת, זה קבוצות שקטות, אין, אי אפשר לדבר שם, מה שנקרא, רק סרטון. יש קבוצות בעברית, קבוצות באנגלית, אם אתם רוצים באנגלית, אז תכתבו, אנחנו רוצים באנגלית, אם זה בעברית, אז בעברית, הם שולחים הודעה. רוצים להצטרף, שולחים לכם קישור, ואתם מתחברים. מיום שני, כאילו אחרי תשעה באב, תתחילו לקבל. יש כאלה שניתנו כבר הרבה שנים, כבר כל, זה לא מאתמול, מה שנקרא. יש לי צוות שזה העבודה שלהם, לא שאני שולח לכם, סליחה, אבל זה כן החומרים שלנו. בדרך כלל זה קוראים אקטואליים, מצלמים באותו זמן ושולחים. טלפון אחד לכל הפרטים האלה, גם שם תוכלו להתעדכן עם סדנאות שיש לנו ודברים אחרים, שם זה כל הפרטים. הטלפון של הוואטסאפים 050-379-3379. אני חוזר, רק לוואטסאפים, זה לא טלפון שמדברים בו, זה לא טלפון שעונים בו, פשוט שלחו הודעה, צרפו אותי ותהיו בקבוצות שלנו. יש קבוצות בנים, קבוצות בנות, זה מחולק שם, אני הבנתי. אז כך, הטלפון הוא 050-379-3379. כך שנוכל להישאר בקשר עד לפעם הבאה שתהיה חודש אלול, יקיריי. או, בעזרת השם, אם יבוא משיח לפני כן, אני מבטיח, אני חוזר בלי נדע. טוב, אז המון המון תודה לאורי כהן, הטכנאי שלנו. שיזכה לבנות בית נאמן בישראל, בעזרת השם, בקרוב. כל הצוות של הרדיו, המנכ״ל, אבי רוזן, בצלאל כאן מנהל התוכניות, כל הצוות הטכני פה שעושים לימים כלילות, להביא לכם את השידורים הטובים ביותר, האקטואלים ביותר, המחזקים ביותר, במקום לשמוע שטויות והבלים, יהיה רצון שנשמע דברים טובים. זהו, ותודה לכם, ממש מעריך את זה שאתם נשארים עד שעה כזאת ושומעים, זה מחמם את הלב, שהסוד הזאת תעמוד לנו וכל עם ישראל בעזרת השם, שנזכה להתחזק, שנזכה שיתמלאו כל מי שותלבכם לטובה, ויותר מכל, שנזכה לגאולה השלמה, ולבניית, בניין בית המקדש, וביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו. אמן. אז תודה רבה לבורא עולם על הזכות האדירה הזאת לשדר ברדיו וכדומה, תודה לכם על הכל, וכל מה שנשאר לי זה רק לאחל לכם, שבת שלום, ושנזכה באמת לגאולה, ויהי רצון שלא נצטרך לצום בתשבה, ותאמין כן, קחו את היום הזה כיום מיוחד, יום של התחזקות, יום של קרבת אלוקים, יום של אמת. לילה טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.